מה שגמרנו בשער דימה.
מה?
זה לא דבר מושלם.
כן.
ובכל זאת יש הגשמה.
אה, שער דימה, תזכרתי משהו חשוב. יש כאן שער דימה. לגבי התוארים. כן, כן. איפה? ידעתי שאני צריך להביא משהו הבוקר ושכחתי. שלוש מאות תשעים ואחד. טוב, אנחנו אנחנו במאמר השני בפסקה ב', כן? התחלנו לדבר על הסוגיה של השמות האלוקיים, וזה מביא אותנו גם להזכיר את הנושא של התוארים. אז יש בשער דימה, חלק א'.
חיים, אפשר שאלה לפני
קטנה? אפשר, אפשר.
יש, אני קראתי שיש הרבה דיונים עם רבי יהודה הלוי, הכיר משהו שקשור לזוהר או לתרבות של הקבלה, או שלא הכיר?
אתה יודע, בשביל זה יש היסטוריונים.
אה, אוקיי.
היסטוריונים של הקבלה. כן. לא נגנוב להם את הפרנסה.
כבר אין, סוגרים את הפקולטות.
מה זאת אומרת, סוגרים את הפקולטות?
לאט, לאט, זה נגמר, תשמע, כבר אין מקום
יותר. אין מה לחקור יותר. לא יודע. דווקא חשבתי שיש להם עוד הרבה מה לחקור. טוב, אז יש בשער דימה בחלק א', פרק שלם, התוארים האלוקים, בעמוד 391 עד 411, אז אנחנו לא נקרא עכשיו 20 עמודים באמת. התוארים האלוקים, כן? בסדר?
א',
א', א', א', יש גם בחלק ב' התייחסות שוב לשאלה הזאת, אבל עיקר הדיון כאן, ומעבר לדברי הגמרא שהזכרנו לאהוא בברכות כמד ג' אהוא דנחת כמד רבי חנינה אמר אל הגדול הגיבור ונורא והדיר והעזוז והחזק והעמיד ובוודאי והנכבד אם תאים לו הסיים כי סיים אמר לו סיימתיו לכולי הוא שפחי דמרך למה לי כולי אי בסדר? אז מעבר לדבר הזה יש באמת מהמניתו מביא שמה את המחלוקת היסודית רמב״ם בצד אחד מקובלים בצד השני לגבי התוארים השליליים או החיוביים, כן? ומניטו מסביר את הדברים של הרמב״ם כך, יש בתורה תוארים המייללים את הקדוש ברוך הוא. שאלתו היא, איך אפשר להבין, שאלתו של הרמב״ם, כן? היא איך אפשר להבין אותם בקשר למוחלט, בקשר למהותו של הבורא לעצמותו. אי אפשר, כי אנחנו רק בני אדם. לכן, מהי משמעות התואר גיבור למשל? בסדר? והוא מביא את דבר הרמב״ם במורה וכו', כן? לגבי הדברים האלה, ואחר כך מניתו נתן נסבר אחר לדברים האלה, ואומר כך, רבי יהודה הלוי שקדם לרמב״ם, אף הוא מתייחס לשאלת התוארים האלוקים בספר הכוזרי, זה בדיוק המאמר שלנו. במאמר שני פסקה ב', עמדתו קרובה לעמדת הרמב״ם, אומר מניטו, אי אפשר להגדיר שום תכונה לגבי הקדוש ברוך הוא. בסדר? ואז מניטו מצטט בדיוק את הקטע שלנו לגבי שמות הבורא. כן? בסדר? נחזור עוד מעט על הדברים של של רבי יהודה הלוי, אבל אומר ככה, יש הבדל, אומר מניטו, בין להיות בעל הרחמים ובין להיות רחום. הקדוש ברוך הוא הוא בעל הרחמים, אנחנו מייחסים לו תכונה בשם רחום, משום כך הוא מתגלה כלפינו, משום שכך הוא מתגלה כלפינו. המידות האלוקיות הן אופני הגילוי שלו כלפינו, אין לו הוא עצמו. הוא אינו יכול להיות רגע אחד רחום ורגע אחד משהו אחר, אין בו שינוי. עמדה זו מעלה שאלה מהותית ביותר בקשר לנושא שלנו, התפילה. אם אין שינוי בו, איך תפילתי יכולה להשפיע בכלל? טוב, זה הנושא של הספר, כן? הרי אני מבקש ממנו דברים מסוימים, משום שאני חושב שאני זקוק לדברים האלה כדי להיות באמת מי שאני אמור להיות. אבל אם אין בו שינוי, אם רצונו אינו משתנה, מה יהיה עם בקשתי? התשובה אינה פחות חשובה מהשאלה, והיא שמי שמשתנה הוא אני. אני לא אותו אדם, ואחר כך מניטו מסביר את הדברים האלה, כן? אבל אחר כך הוא מסביר את עמדת המקובלים עצמם, כן? לא, 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 לגבי התארים, התפיסה החיובית, כן? אז אומר ככה, דעת המקובלים שונה מדעת הרמב״ם, והם מדברים על תוארים חיוביים. בסדר? הוספתי בהערה למטה, מה שמעיתו אמר תוך כדי השיעור הזה, עמדת הריאל מורכבת יותר. ובמאמר שני הוא מתייחס לשאלת התוארים, הוא מדבר רק על התוארים, על תוארים שליליים. אבל במאמר דלת, המוקדש רובו ככולו לענייני הנבואה, הוא מתייחס לשמות האלוקיים ודבר על תוארים חיוביים. בסדר? אז צריך לקחת את זה ברקע כשאנחנו נקרא...
הרמב"ם מזכיר תארים חיוביים. נכון, יש לו 5 תארים. חכם, יכול...
בסדר, אבל כי זה... בסדר, זה מילת ברירה, אני הייתי אומר, כן? אז אומר כאן לגבי שיטת המקובלים. אמנם עיון מדוקדק בדברי הרמב"ם מראה שורש הדברים. בשורש הדברים, במדרגת האינסוף ברוך הוא. זה כבר פירוש של מקובל על דברי הרמב״ם, כן? זה לא סגנון הרמב״ם בכלל, כן? אין סתירה בין דברי הרמב״ם ובין דברי המקובלים. סביבתו התרבותית של הרמב״ם הייתה חסרת יכולת לתפוס שהסתירה הנראית כביכול ברמת המידות, ברמת הערכים כשלעצמם, מוצאת את פתרונה באינסוף ברוך הוא שהוא אחד ויחיד. המקובלים לא היו צריכים להתמודד עם הבעיה הזו, ולכן העדיפו להמשיך להעביר את עיקר הוראת התורה בנושא זה באופן מסורתי. כלומר, להמשיך לדבר על התוארים של הבורא האחד והיחיד כתוארים חיוביים. כל זאת, בתנאי שהאומר את זה, מבין במדויק את הנאמר בלשון הקודש, בשפת הנבואה. מילוי אחרי תנאי זה דורש שנים של לימוד יסודי מעמיק. אז אנחנו נתראה. ביום רביעי, בעוד 20 שנה, אני אופטימי, כן?
בינתיים מתפללים לפי הרמב״ם.
מתפללים לפי הדרישות של השולחן ערוך, כן? שזה אומר שמפסיקים, כן? כי הדרישה של השולחן ערוך זה מה ש... כי שחייב המתפלל לראות כאילו שכינה כנגדו. שנאמר שביתי השם לנגדי תמיד. מי שלא ראה שכינה כנגדו, אף פעם, לא יכול להגיד כאילו, הוא רואה, ולכן, טוב, מסוכן, כן? אז אומר, ההסבר של המקובלים הוא כדלקמן. כאשר אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא כגדול, זה כתוב בפירוש בתורה, אין לנו כוונה לערוך השוואה בינו יתברך ובין מישהו אחר, ולומר שהוא יתברך גדול ממנו, רחמנא ליצלן. אלא שכוונתנו לומר שהוא יתברך רוצה לטפל במי שקטן ממנו. משמעות המושג גדולה היא חסד, כפי שעולה מן הפסוק המונה את הספירות התחתונות, לך השם הגדולה, הגדולה, הגבורה והתפארת וכו', כן? הגדולה זו מידת החסד, הגבורה מידת הדין וכו', בסדר? להיות גדול פירושו לטפל בקטנים ממני. זה הסבר מוסרי. זה לא הסבר מטאפיזי, זה הסבר מוסרי. זו מידה מוסרית במהותה. הוכחה נוספת לפירוש זה נמצאת בפסוק המתאר את יציאתו של משה אל אחיו, והיא בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו. אין בפסוק זה מתן אינפורמציה בנוגע לגילו של משה או למצבו הגופני, אלא תיאור העובדה שמכיוון שהוא גדל, הוא יוצא לטפל באחיו. זהו החלק הראשון של ההסבר. החלק השני דורש הבנה של לשון הקודש לעומק. אמרתי שיש בתורה ביטויים אנתרופומורפיים, כגון יד השם. אפשר להבין את הביטוי הזה כדרך להציג בשפה אנושית את כוחו האינסופי של הבורא. אבל התורה יודעת גם לדבר על כוחו של הקדוש ברוך הוא ישירות. ואתה יגדל נא כוח אדוני כאשר דיברת למור. הווה אומר, לשון הקודש אינו רק שפה אינתרופומורפית, וכאשר התורה משתמשת במילה יד, היא כן מתכוונת ליד, אבל הדגם אינו היד האנושית. הבעיה שלנו היא שאיננו יודעים מה זה יד. אנחנו מכירים רק את היד האנושית. קיימת מציאות מוחלטת ושמה יד. מציאות זו בעולמנו היא ידינו. מה זה המציאות המוחלטת הזאת? זה מה שנקרא אצל המקובלים המציאות הרוחנית. לא, זה לא רוחניות במובן שזה, אלא זה נקרא אצל המקובלים המציאות הרוחנית. בסדר? מה? ככה זה נקרא. לא, לא בגלל זה שזה, אם זה רוחני, אפשר לפרש את זה, כי זה בדיוק. כשפוגשים, קוראים את הספרים של המקובלים, זה ביטוי שחוזר הרבה על עצמו, בשלה, בשפטל ועוד כל הספרים של התקופה ההיא, שמדברים על מציאות רוחנית. בסדר? אז הרי מציאות הרוחנית הזאת, זה לא הרוחניות של החסידות, כן? אלא זה לזה מתכוון, כן? יש דבר כזה שמה שנקרא יד. בסדר? לא יודע מה זה. בסדר? זו המציאות שאנחנו מכירים. מה אנחנו מכירים? היד של העולמנו. איננו מכירים מציאויות עליונות יותר, אבל צריך לדעת שגם שם יש יד. הזכרתי את זה בקצרה בשיעור הקודם, כאשר הדברתי על בשר וחלב. זה אותו עיקרון. יש מציאויות עליונות מוחלטות, ובעולם שלנו יש לנו דוגמאות של אותן מציאויות. צריך להתרגל לכך. טוב, על זה היסטוריונים של הקבלה, שלא היה להם מה לעשות באותו זמן, אמרו, הנה, זה נאופלטוני. אבל זה לא. זה לא עולם האידאות של אפלטון, כן? זה משהו אחר. ההסבר הזה הוא ללא ספק הפוך מהסבר הרמב״ם, לשון הקודש אינו מבוסס על עיקרון אנתרופומורפי, להפך. כאשר התורה משתמשת במילה יד, היא מתכוונת למציאות עליונה, לא למציאותנו. השלם מזכיר במספר מקומות כלל חשוב ביותר לנושא שלנו, מדבר בתחתונים ומרמז בעליונים. כאשר לומדים פסוק חושבים בטעות, שהפשט מדבר בתחתונים, והחכמים הם אלה שבאים ומסבירים את הדברים בעליונים. האמת הפוכה. זה נכון לגבי לימוד התורה שבכתב, וגם לימוד התורה שבעל פה. בעקבות דברי השל"א, רבותיי לימדו אותי, כאשר למדתי מסכת חולין, שהפשט של דברי הגמרא הוא בעליונים, והרמז, כלומר ההלכה למעשה, הוא בתחתונים. וצריך לזכור את זה, כי זה באמת, זה אחד, זה מהפך את כל הגישה הרגילה, אבל זה גם כן מאפשר להבין על מה מדברים באותם ספרים, כן? כי אחרי זה נראה אזוי לחלוטין. אתן דוגמה קטנה הקשורה ללימוד של התורה שבכתב דווקא. יש בתורה פרשות סתומות ופרשות פתוחות, בסדר? מהו ההבדל המהותי בין פרשה פתוחה לפרשה סתומה? בתורה הנגלה, בתורת הנגלה, אין תשובה ברורה, מעבר לעניין הטכני של הרווח. לפי תורת הסוד, ההבדל ברור. בפרשה סתומה, הפשט בעליונים והרמז בתחתונים, ואילו בפרשה פתוחה, הפשט בתחתונים והרמז בעליונים. אפשר למצוא דוגמה בולטת בתחילת פרשת ויחי, בסוף חומש בראשית. התורה מספרת למעשה פעמיים אותו סיפור. ויקריבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף וכו'. ומספר פסוקים אחרי, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה וכו'. הנושא הוא אותו נושא ממש, ולכן המפרשים טועים על כך. אבל כדאי לשים לב שהפסוק הראשון נמצא בפרשה סתומה, כאשר השני נמצא בפרשה פתוחה. הווה אומר שהדרך היחידה להבין את הנאמר בפרשה הראשונה הסתומה היא דרך המסורת, ולא דרך השכל. הפשט הוא כולו בעליונים, ולכן רש"י מדבר על השכינה כאשר הוא בא להסביר את הביטוי על ראש המיטה בפסוק ויאמר ישווה עלי וישווה לו וישתחוו ישראל על ראש המיטה. לכאורה יש מקום לשאול מה הקשר בין ראש המיטה לשכינה, אבל מי שבידו המפתח להבנת לשון הקודש על בוריה יכול להבין את הנאמר בעליונים בפרשה זו. עלינו להבין שני דברים יסודיים. הראשון, כשחכמי ישראל אמיתיים מדברים, הם מדברים בעליונים. והשני, כשהעולם בתיקונו, הדברים קורים במציאות גם כך. אבל כל עוד העולם אינו כתיקונו, זה קורה רק בעליונים. והוא ממשיך כאן לדברים האלה. אני רק אוסיף דבר אחד, שהוא אומר לגבי שיטת הרמב״ם, שנים רבות עיינתי בשיטתו של הרמב״ם כדי לנסות להבין אותה. ומסקנתי היא, שהוא אומר את מה שהוא אומר מטעמים פדגוגיים. אכן, קיימת סכנה, כי ברגע שמשהו לא מבואר לנו דיו, אפשר לטעות בו. והטעות האפשרית כאן היא טעות אמונית איומה. אני אז עדיף לומר שהכוונה אחרי כל תואר היא לומר מה לא, ולא מה כן, מדוע. כי נקודת המבט היא תמיד נקודת המבט שלי כאדם כנברא. אין לי אפשרות להביט מלמעלה למטה. אני תמיד מסתכל מלמטה למעלה. זה מצבי כנברא. וכולי, בסדר? אחר כך הוא כבר איזה, בסדר? אז זה דברים שכדאי לזכור בהקשר שלנו כאן. מה? יש שם דברים יסודיים ביותר. בכל הסוגיה הזאת. מה?
לגבי הגדול שהוא מטפל בקטנים.
כן. זה סותר את נעמה?
משום שהלבנה הייתה צריכה, היא הייתה גדולה, ששני המאורות היו גדולים.
כן.
ואחד היה צריך להקטין את עצמו עם כל הדין שלנו בנושא הזה. היה אמור להקטין את עצמו בשביל להיכנס לתהליך על מנת שזה מה שהתאפק בגדול, ולא
הולך. לא הבנתי את הסוף.
לא,
להפך. זיל לקרו בך צדיקי ישראל. נכון, ולכן מול הקטרוג הזה של הלבנה באה תשובה מוסרית. זה לא הגדול שקובע, אלא זה הקטן. זה התשובה המוסרית.
אבל כאן אנחנו
מצטרים לא, אותו דבר בדיוק.
הקטן אחראי על הגדול.
לא, הקטן אחראי על אחיו. ויגדל משה ויצא אל אחיו. הסיבה של היציאה של משה אל האחים שלו עם השאלה מי הם האחים שלו, זה כי ויגדל משה. בלבנה זה אותו דבר, רק היא לא מבינה את זה. היא לא מבינה, אין מה להסביר, היא לא מבינה, עד הסוף היא לא מבינה. כאשר הקדוש ברוך הוא בערך בסוף שמה, זיל לקחו בך צדיקי יעקב וכו' וכו', היא גם לא מבינה את זה. כי זה קשה, למה אני צריך למעט את עצמי כדי לטפל במישהו אחר? אולי יכול להישאר כמו שאני?
לא, אתה לא מבין את השאלה שלי.
אז מה השאלה? לא, ההכרח בא מהדבר הראשון. לא יכול להיות שניים שטוענים לכתר.
נכון, ואז אחד מקטין את עצמו, והאחד הזה בעצם...
לא, הוא לא מקטין את עצמו, מקטינים אותו.
לא, נכי ומעתיק.
כן, אבל זה, סליחה, זה...
מקטינים אותו. בעצם ההקטנה שלו, רק בעצם זה שהוא הקטן, הוא נהיה בעצם בעקיפין, אולי
זה מה שהוא צריך לגלות.
אבל הוא נהיה פעיל, כן, אולי הילה באמת מה שהיא אומרת, אני אתן, כן, פעיל, לא שהוא מתאבל בגדול, הפעיל.
כן, אבל זה הוא צריך לגלות. זה לא הווה מינה שאם אני קטן אני יודע לזה, זה דווקא לימוד קשה. כן, אבל זה הקטן שרצה להיות גדול. וזה בדיוק זה, זה לא באמת, זה בדיוק זה.
אבל זה סתם סמנטיקה.
לא, 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 זה ממש. זה לא, כן.
הירח נמצאת 400 אלף קילומטר מאיתנו. השמש 150 מיליון קילומטר.
כן.
אם השמש הייתה במקום הירח, היינו נשרפים כדור הארץ.
בסדר, אבל בסדר. כן, כן, זה בסדר. זה
לא מהגדול, יהיה קרוב אלינו,
כן.
נשרפים.
זה,
זה, השמש זה פיצוצים ממנים, לא אטומים, ממנים, שלפעמים רואים גובה של איזה מיליון קילומטר לבא מעל השמש, אבל אנחנו יש לנו 150 מיליון קילומטר,
כן, בסדר, אבל זה לא, זה לא, הגמרא, הגמרא לא ידע את זה באותה תקופה, וזה לא, לא הכוונה שלה כאן, כן. טוב, אז נקרא שוב פסקה ב' שם מאמר שני. כל שמות האלוה מחוץ מן השם המפורש, שאמרתי שהוא דן בנושא הזה במאמר הרביעי עם ההסתייגות שהזכרנו לפני זה, כן? הם סיפורים ותארים נוספים על עצמותו שכולם שאולים מההיפעלויות שהנבראים נפעלים מגזרותיו ומעשיו. זה ממש תראה
אחד אחד לרדת, רמב"ם אותו דבר כותב.
כן, ברור, בסדר. הוא העתיק ממנו, הרמב״ם העתיק.
כן, כל שמותה וסמך, כל שמותה ותעלה המצויים בכתבי הקודש, כולם גזורים ממעשים.
ברור, וזה הדעה של כולם, כל חכמי ישראל אמרו אותו דבר, זה לא הוא, זה זה. כך הוא נקרא רחום, כאשר יטיב לאדם אשר קודם לכן היו אנשים מרחמים עליו בצער לו. מייחסים אנו לאלוה רחמים וחמלה, אם כי לפי מהותם, מהותם בנו, אין אלה כי אם חולשת הנפש היא פעלות טבענו, דבר אשר לא ייתכן בו יתברך. בסדר, מה שהסברנו. כי הוא שופט צדיק. הגוזר על האיש האחד עוני ועל חברו עושר, ולא שתשתנה עצמותו. לא מתוך שנתעוררו בו רחמים על האחד, ולא מתוך שכעס על חברו. ומאין זה אנו מוצאים אפילו בשופטי בני אדם, אשר בבוא דברי ריבות לפניהם ישפטו על פי החוק, ולפי זה ייצאו בעלי הדין מלפניהם. הללו שמחים כשהם זוכים בדין, והללו עצובים כשהם יוצאים חייבים בדין. כך האלוה מכונה אצלנו, לפי בחינת פעולותיו, פעמים בשם אל רחום וחנון, ופעמים בשם אל קנו ונוקם. אם כי הוא יתברך אינו משתנה מתואר לתואר. בסדר? דברים ברורים. אשר לכלל כל התוארים המיוחסים לאלוה, חוץ מן המיוחסים להם, עם לשם המפורש, שלושה הם סוגיהם. תוארי הפעולות, תוארי היחס ותארים שוללים. תוארי הפעולות שאולים מן הפעולות הבאות מאת האלוה על ידי סיבות האמצעיות טבעיות, כתארים. מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, וחנון ורחום, וקנו ונוקם, וגיבור ושדאי, וכדומה לאל. אשר לתוארים היחסיים, כמו ברוך ומבורך ומעולל, קדוש ורם וניסה, אינם אלא דברי הערצה, בהם ירוממו, בני האדם את האלוה, ואם היות תיירים אלה מרובים מהם, הם מחייבים ריבוי באלוה ואינם פוגמים באחדותו. ואשר לתוארים השוללים כמו חי, ואחד, וראשון, ואחרון, לא תואר בהם האלוה כי אם למען ישולל ממנו הופכם. בסדר? זה מה שקרוב מאוד לרמב״ם כאן. לא כדי ליחסם לא בהורתה משכיחה אצלנו, כי אנחנו איננו רואים חיים, כי אם במקום שיש בו תחושה ותנועה, והאלוה מרומם מעל אלה, ואם אנו מתארים אותו בתואר חי, אין אנו מכוונים בזה, כי אם לשלול ממנו תכונות הגופים הדוממים והמתים, כי אכן לפי הסברה הראשונה של האדם, כל שאינו חי הוא מת, אולם השכל אינו מחייב סברה זו. כך למשל, לא נייחס לזמן את החיים, לא מפני שהזמן מת, כי אם מפני שאין החיים והמוות נכנסים בגדרו. כמו, שמעריכה, האבן אינה חכמה, לא יתחייב כי תתאר את האבן כנבערה מדעת, וכשם שהאבן עומדת במדרגה נמוכה מגדית שתתואר בחוכמה ובבערות. ככה עצם האלוהים מרומם מכדי שיחולו בו החיים או המוות. וכן, לא יחולו בו גם האור והחושך. אך, אם ישאלנו השואל, העצם האלוהים, מה הוא, מאיר או אפל? נענה על דרך העברה, מאיר. מאיר עתנו פן יתפס השואל לסברה, כי כל שאינו אור הוא חושך. אולם, על צד האמת, היה עלינו לענות, רק בגופים יחולו האור והחושך, אבל העצם האלוהי אינו גוף, ולכן, אין לתארו בתואר האור והחושך כי אם על דרך הדימוי, או כדי לשלול ממנו תואר הנחשב אצלנו לחיסרון. ודומה לזה היה עלינו לענות, רק בגופים הטבעיים יחולו החיים והמוות, אולם העצם האלוהי מרומם וניסה מזה. אך, אם יאמר עליו חי ולא בחיים כחיינו אנו, זאת היא באמת קבעתנו בזה, כי אנחנו מעולם לא הבינונו חיים מלבד חיינו, והרי זה כאילו אמרנו איננו יודעים מה הוא האלוה. באמת, לא יודעים. והתואר שבפינו אל חי ואלוהים חיים אינו איפה כי אם כינוי נגדי לתואר נאבדי האומות עובדות האלילים, שהם אלוהים מתים, אשר אין להם כל פעולה יוצא מהם. וכן, אין אנו אומרים על האלוה אחד, כי אם למען שלול ממנו את הריבוי, לא למען נייחס לו את האחדות במובן שיש לשם אחדות אצלנו. לפי זה, לגבי השאלה שלך, לגבי הקבלה וזה, זה קצת קשה, כן? מה, הוא לא ידע פתח אליהו? כנראה שלא. או שהוא רצה להסתיר. גם זה אפשר. זאת אומרת, אפשר לכתוב דוקטורט שלם על פנים לכאן ופנים לכאן, עם מסקנה מאוד מעניינת. כי האחד אצלנו הוא דבר המורכב מחלקים דומים, כאומרך, עצם אחת, שריר אחד, גוש מים אחד וגוש אוויר אחד, וכן אתה אומר בנוגע לזמן על דרך הדימוי לגוף המחובר מחלקים יום אחד ושנה אחת, אולם העצם האלוהי מרומם מעל כל חיבור ופירוד, הרי שאין אנו אומרים אחד על האלוה כי אם כדי לשלול ממנו את הריבוי, וכן אנו אומרים עליו ראשון, לשלול ממנו את ההתאחרות, לא לייחס לא תחילה, וכן האחרון לשלול ממנו את הכליה, לא לייחס לא סופיות. כל התוארים האלה אינם דביקים בעצמות האלוה ואינם מחייבים בו ריבוי. אשר לתוארים המצורפים לשם המפורש יתברך, הם המורים על היות כל הברואים מעשי האלוה, אשר יצרם בלא סיוע אמצעים טבעיים. כך, יוצר הוא בורא ועושה נפלאות גדולות לבדו, הם תוארים המורים כי הכל נעשה בעצתו ברצונו לבד, בלי סיבה אחרת כאמצעי. ויתכן כי לזה נתכוון האלוה באומרו, והירא אל אברהם ויצחק וליעקב ואל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם. בסדר. זאת אומרת, בדרך הכוח והשלטון, כמו שאמר הכתוב, לא הניח איש לעושקם, ויוכח עליהם מלאכים, לא בדרך הנס, שהוא בריאה אשר ברא האלוה, כבניסים אשר עשה למשה ולישראל, כי פירוש שמי השם לא נודעתי להם הוא, ובשמי השם, הבית של בית אל שדי, משמשת גם את מילת ושמי, מה? זה מחלוקת בהבנת הפסוק. וירא השם אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי. ושמי השם? לא דעתי. בסדר. אז באל שדי, ושמי, הוא רוצה להגיד, הוא בשמי השם. צריך, הבית חל גם על הקטע הזה. בסדר? סוגר סוגריים. כי למשה ולישראל עשה אלוה ניסים, אשר לא השאירו ספק בלב כי בורא עולם רק הוא ברא את הדברים, מהם בריאה חדשה מכוונת ראשונית כך. מכות מצרים, קריאת ים סוף, והמן, ועמוד הענן, ועוד. כל אלה נעשו להם לישראל על ידי היותם גדולים מאברהם, יצחק ויעקב. לא על ידי היותם, סליחה, גדולים מאברהם, יצחק ויעקב, כי אם מיותם קהל רב אשר הספק מצא לו מקום בליבותם. האבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלמה וברא לבב עד אשר אילו מצעתם רק רעה כל ימיהם לא הייתה אמונתם באלוה נפגמת ולא היו נצרכים למופתים. והננו קוראים לאלוה בשם חכם לבב כי השכל הוא עצמותו. לא קפצתם?
קפצתי.
אתה כן, אבל
שכל
והוא השכל. מה? לא שהשכל תואר לו, אשר לתואר אמיץ כוח, הרי הוא מתוארי הפעולות. מה? לא מובן. מה לא מובן?
מה
הרמב״ם אומר על זה? אותו דבר. זה אותו בית מדרש.
הרמב״ם היה שכל גדול, הוא עשה מכניקת הקוונטים ביחד עם זה לגבי הזמן, קוונטיזציה של הזמן. אז הרמב״ם ידע הרבה הרבה דברים מלבד פירושים. ידע גם מדע, ספר מדע.
טוב. זה ניסוח קלאסי, קלאסי של ימי הביניים. כן? אך, זאת השאלה הגדולה. מה המשמעות המילה כאן? אם באים ואומרים, הכוונה היא למה שהפילוסופים הנאו-אריסטוטליסטים של ימי הביניים אומרים, אז זהו מושפע מהפילוסופיה. אבל קצת קשה להגיד את זה על, על רבי יהודה הלוי, אחד. ידוע המחלוקת בין רבי יהודה הלוי ובין הרמב״ם לגבי הגדרת האדם. האם הוא, מה שמאפיין את האדם, מגדיר אותו, מייחד אותו, זה השכל, או העובדה שהוא מדבר. דעת אריה על זה שהוא מדבר. דעת הרמב״ם שהוא משכיל, כן? אבל זה השאלה הקלאסית של ימי הביניים. אז איך אנחנו נגדיר את עצמות הבורא, כן? אז אם אני בא ואומר שכל במובן של אריסטו, יש כאן בעיה. אבל אם אני אומר שכל במובן של מחשבה, אז ההסבר הוא פשוט. כי מה הפירוש של המילה מחשבה? בעברית של ה של של המקרא לא במקרא במקרא שמדברים על מחשבה למה מתכוונים מה
מדיד בא בחשבון
מחשבה זה כוונה כוונת המשורר, זה נקרא מחשבה במקרא. ציטטת אפילו את הפסוק, כן? בצלאל, מה הוא עושה?
הוא חושב,
הוא חושב מחשבות. הוא מתכנן, הוא מתכוון להוציא אל הפועל כלים דברים מסוימים. כן? מה?
עושה את כל התוכניות.
כן, בדיוק, בדיוק. ולכן הכוונה או התוכנית של הבורא נקראת את המקובלים מחשבת הבריאה. זאת אומרת, מה צריך להיות מושג על ידי הבריאה במהלך ההיסטוריה? כן? אז במובן הזה, אם זה השכל כאן, זה מסביר את הכל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, העצמות שלו, טוב, אחר כך יש מקום לשאול באמת את השאלה, האם זה העצמות שלו, שזה גילוי הרצון וכו', אבל זה כבר מחלוקת של המקובלים. זה אומר שרבי יהודה הלוי, הוא כן מתייחס לדברים האלה, אבל זה ירוס את הדוקטורט, לפחות החלק הראשון של הדוקטורט. בסדר? טוב. אז אחרי ההסבר המלומד הזה של שלושה עמודים על... על טיב התוארים של הבורא, אומר לו הכוזרי, ומה תעשי בתוארים שהם גשמיים יותר מאותם שהזכרת? כי הוא עשה לעצמו עבודה קלה. יש כמה ביטויים שכן צריך להסביר אותם, ואתה לא תוכל לספר לי כאן את הסיפור של שניסית לספר לי כאן בדברים האלה. כן, זה... מה אתה עושה? בזרוע נטויה, יד השם וכל הדברים האלה, זה קצת יותר בעייתי, לא? כגון רואה ושומע ומדבר וכותב על הלוחות ויורד על הר סיני ושמח במעשיו ומתייצב אל ליבו. מה, מה, איך אתה מסביר את כל הזה? טוב, הוא לא יכול להגיד, לא, פתח מורה נבוכים חלק ראשון, תעיין שם כי זה טרם נכתב, אז יש לו בעיה וצריך לענות ל... לדברים האלה. בסדר? אז הוא ככה. מה? פסקה ד'. האם לא המשלתי את האלוהה לשופט צדק שאין בו, שאין דופי במשפטיו. התייחסתי כאן לסיפור הזה כבר בנאום הארוך שלי, כן? שופט כזה, עת יבואו רווח והצלחה לאחדים מבני האדם על ידי פסק דינו, אומרים עליו, כי אוהב הוא את האנשים ההם ושמח בהם. ככה מדברים, ככה בני אדם מדברים, לא? ועת יגזור על האחרים כי יערוס ביתם וימחה זכרם. זה רמז לבגץ. איך ידע רבי יהודה הלוי? מה? רבי יהודה הלוי הוא נביא, לא?
זה הפוך.
מה?
זה הפוך, שופטי בגץ למדו את רבי יהודה הלוי
וככה... אתה רציונלי מדי, לא נראה לי שהם למדו את הלאומן הזה. מה? כי יארס ביתם וימחה זכרם, אומרים עליו להפך, כי הוא שונא את האנשים ההם וכועס עליהם. ומפני שהאלוהה לא יעלם איתו דבר מכל אשר יעשה או יאמר, אומרים עליו כי הוא רואה ושומע, וביות האוויר ושאר הגופים נפעלים לפי רצונו ומקבלים צורה, על פי מאמרו, כשם שהצטיירו השמיים והארץ בדברו, יאמר עליו כי הוא מדבר וכותב, אשר לצורות הרוחניות הנקראות כבוד השם. מצטיירות הן מן הגוף הדק הרוחני, הנקרא רוח הקודש. מה, לא ראיתם רוח הקודש? זה יותר מדי דק, טוב. אתם גשמיים ללא תקנה. גשמיים ללא תקנה, לא? מה זאת אומרת? אין לכם מכשיר מדידה של גוף דק, מיקרוסקופ אלקטרוני, ככה, גוף דק. אם השכינה תופסת מקום בין שני בדי האון, אז הרוח הקודש זה עוד פחות גוף דק. לא? הנה, זה באמת. ופעמים יקרא כבוד זה, על דרך האסתר, השם, כי הוא אשר נאמר עליו, וירד השם על הר סיני, ואנחנו עוד נחיב את הדיבור בעניין זה, בבואנו לדבר על החכמות, החוכמות, 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 כן. חכמות. חכמות.
חכמות.
מה, מה, מה?
יכול לשפוט, אם הוא לא רואה ושומע את מה שאומרים
המדיינים. מי?
ככה שופט כל הארץ.
לא הבנתי. כן. עכשיו, חזרה לשורה הרביעית לפני הסוף, אשר לצורות הרוחניות הנקראות כבוד השם. מה זה הסיפור הזה של כבוד השם? אז כבוד השם, הביטוי הזה מתורגם על ידי המקובלים לעולם הכיסא. לא, עולם הכיסא. זה מקביל לספירת הבינה, השכינה העילה, כן? בסדר? אני בטוח שעוד חצי שנה אתם מגיעים הביתה, פותרים מיד ספרים, קוראים, כתוב כיסא, שואלים מה זה עולם הכיסא, זה כבוד השם. עכשיו הנה, יש תרגום לפחות, כן? אז לכן כאשר כתוב בפסוק, וירד השם על הר סיני, כן? מה תרגום? אז זה וירד השם. כבודו, כבוד השם. וירד כבוד השם על הר סיני, כן?
הוא ירד מהכיסא.
הוא לא ירד מהכיסא.
אתה בעצם פורס פה שרבי יהודה לוי אפשר להבין אותו בלי הספירות.
לא, אני רומז לכך שכאשר הוא מתחיל לפרש כל מיני ביטויים כאלה, צריך לדעת למה הוא מתכוון, אבל זה קצת קשה. אז הוא לא בשיטה של הרמב״ם, זה בטוח, השאלה באיזה שיטה הוא, אז שוב, חוזרים
לה... חוזר לשאלה של ניר, כן?
חוזר לשאלה המוצדקת באמת, שגם בלי להגיד אם הוא הכיר בדיוק ספר זה או ספר אחר, ברור שיש דברים שהוא ידע. ספר היצירה למשל, זה לא דבר חדש. טוב, אפשר להתווכח לגבי הזוהר, כן, לא, לא, כן, וכו' וכו', אבל ספרים שקדמו, כל הספרות ההיכלות וכל זה, מן הסתם, לפחות חלק, היה בהישג יד, כן. אבל הנה, כאן בפסוק כ' בפרק י"ט, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, בסדר, נו, זה בדיוק השאלה שהוא שואל. אז מה אתה מצייר עכשיו?
זה לא כבוד השם.
לא, שנייה, זה הפסוק. אני מדבר על הפסוק, כן? אונקלוס, כהרגלו הטוב, מתרגם. והתגלה השם על תורה דסיני לרש תורה, וקרא השם למשה לרש תורה וסליק משה. בסדר? זה התרגום המילולי. ממש. לא, יש הרבה מקומות שאונקלוס משחיל מילה נוספת. כדי לנטרל בדיוק את את הפססה כאן, כן?
יותר מלוזל, מה אומר
על
זה?
מה? לא יודע, אין לי כאן מול ה... אין לי כאן מול החומש הזה כאן שום דבר חוץ מאונקלוס, כן? אבל הכוונה, לפי מה שאריאל אומר כאן, נקרא את זה שוב, כן? אשר לצורות הרוחניות הנקראות כבוד השם מצטיירות הן מן הגוף הדק הרוחני נקרא רוח הקודש, בסדר? ופעמים יקרא כבוד זה
על דרך האסתר השם,
כבוד השם, בסדר? כי הוא אשר נאמר עליו וירד השם על הר סיני. זאת אומרת, מבחינתו צריך להבין את הפסוק כך, וירד השם על הר סיני, וירד כבוד השם על הר סיני, ומה זה כבוד השם? זה עולם הכיסא לפי המקובלים. בסדר? אז זה מדרגת הגילוי, ככה אני מדבר. זה לא שהוא בעצמו, זה אלא מדרגה מסוימת של, של, של גילוי, כן? בסדר? וככה צריך להבין את הדבר הזה, כן? וזה כדי לציין גם את מדרגתו של משה רבינו לפי זה, כן? בסדר? ברור שלא, כי אנחנו לא נביאים.
לא,
כי אנחנו... ברור.
זה שכינה אתה יכול להגיד, זה שכינה.
כן, אבל זה גם זה, זה... החלפת מילה במילה, כן. זה... XYZ זה גם טוב, כן? אבל זה נקרא כבוד השם אצל מה? כיסא השם וזה. ואז כאן יש לנו הפניה למאמר ד' בפסקה ג', למי שרוצה לראות לשנייה, מאמר ד', מאמר רביעי פסקה ג', ברור, אני רק אומר שכאן זה, יש לכם שיעורי בית לעשות את זה, כי כאן הוא מפרט יותר את כל הסיפור הזה. לא, כבוד השם, הוא מדבר שם בעמוד, טוב, אני לא אקרא לכם את הכל, כן, אבל אם אתם לוקחים בעמוד קוף נונה, 3, 6, 9 שורות לפני הסוף, 10 שורות לפני הסוף, כן? לא, 11. בכל אלה קראו השם, כי כולם זכו להתגלות. אשר לבני העם שהאמינו בקבלה שקיבלו מאלה, הם קראו השם, על להיות מצוותו והנהגתו נתונות לבני אדם, ועל להיות אנשי הסגולה שבתוכם דבקים בו כל כך עד שראו באמצעות דבר שקראו לו, כבוד, שכינה, מלכות, ואש וענן, וצלם ותמונה, ומראה הקשת וכדומה. זאת אומרת, כל הנביאים, כל נביא השתמש בביטוי, במילה אחרת, אבל הכוונה שלו היא לאותה כוונה. לכבוד השם, שזה עולם הכיסא, כן? כל אלה... מה?
גם זה אנחנו יודעים.
עכשיו אתה יודע, זה עולם הכיסא.
כל אלה...
זה בשיעור הבא, אני אגיד. כל אלה היו להם לראייה, כי ממנו יתברך בא הדיבור ליחידים ההם. זאת אומרת, המדרגה של ההתגלות, זה באמת המדרגה הזאת, אז לפי הפירוש של המקובלים, זה ספירת הבינה, כן? ולזה קראו כבוד השם, ופעמים השם. ויש שהיו קוראים את אהרון בשם השם, כמאמר קומה השם וכו'. ושאמרו בנצוא אהרון ובמאמר שוב השם, שאמרו בנוח וכו'. בסדר? אז הוא... שם ההשלמות של...
הם קוראים לאותם דברים כביכול על שם השם.
כן, כן. בסדר?
לא שזה הוא, אלא...
נכון, נכון. זה גילוי, מדרגה מסוימת של גילוי. בסדר? אז זה ההשלמה של זה, עד שנגיע למאמר רביעי, יש לנו עוד קצת, או קצת זמן. איפה היינו?
סוף סעיף
ד'. סוף סעיף ד'. כן, סוף סעיף ד'. בסדר? אז זה הסיפור הזה. אז מה אומר לו עכשיו? טוב. נאמר כי צדקת באומרך כי כל התוארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה, כי זאת השאלה הגדולה. אך איך תצדק ביחסך לאלוה את תואר הרצון שהפילוסוף מחיקו מאת האלוה? עכשיו אנחנו פותחים בסוגיה לא כל כך... מה? כן, שזה למעשה מה שהכל התחיל מזה. תחילת מאמר ראשון, פסקה ראשונה, זה סיפור של הרצון, כן? למי ששכח את הדברים האלה, ומה אמר לו הפילוסוף שפגש שם? איזה רצון אתה מדבר? ומי שהוא? הוא לא.
אז יש לו רצון.
אז יש לו רצון. וכאן מה משתמע מכל המקרא?
שיש
רצון. אז אומר לו כאן, לא יקשה לנו להצדיק גם זאת, אם אין לפילוסוף טענה אחרת נגדנו. נאמר לו, אוי אתה הפילוסוף. זו תשובה יהודית. מסכן, אתה באמת מסכן. אוי, כן, זה בהנחה כזאת ש... חבל עליך, זה באמת, זה כל מה ש... כן. מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד? לפי דבריך אתה, והגלגל העליון נושא הכל. אם כאילו עצמו אין מקום, ובתנועתו אין כל סטייה, וכדור הארץ מרכזי. זה, אנחנו חזרנו לפיזיקה של אריסטו, כן? עומד באמצע הגלגל בלי משען וללא סטייה.
נטייה.
נטייה, סליחה. מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם בכמות ובאיכות ובצוויון? ואי אפשר לך לא להודות במציאות דבר כזה, שהרי הנמצאים לא בראו את עצמם ולא אחדים מהם את האחרים. והנה אותו הדבר גרם גם לאוויר כי יצטייר על ידי עשרת הדיברות בשמיע איש ואיש, ולכתב כי יחרט על הלוחות. לדבר זה יכול אתה לקרוא רצון ומאמר וככל אשר תרצה. מה? למה אין לו תשובה טובה? הוא דן לפי הנתונים היהודיים להם. לא. לא, קודם כל, סליחה, לא. קודם כל.
הם טוענים שהרצון
מראה
חיסרון בזה שהוא רוצה משהו,
ויש יתרולה שיש... קודם כל צריך לזכור את הטענה הבסיסית של הפיזיקה של אריסטו. חוץ מהעולם התת-יחי שיש כאן בלגן, שם למעלה...
יש סיבה ראשונית.
יש, לא, אין שום סיבה ראשונית אצל אריסטו. זה המצאה של הפילוסופים של ימי הביניים, ככה פירשו את אריסטו, כן? אצל אריסטו יש תת-יחי, עולם תת-יחי, בלגן, יש חוקים שמאפיינים את העולם התת-יחי, ויש את העולם של הגלגלים מעל הירח. שמה, הכל מסודר. סדר מופתי. שואל אותו, מי אחראי על הסדר המופתי הזה? מי גרם לסדר המופתי הזה לפי דבריך? אתה חייב לעצמך תשובה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי ככה זה, כי מה אומר אריסטו? זה נצרי, וזה קדום. זאת אומרת, זה תמיד היה ככה. מה זה היה תמיד היה ככה?
העולם קדום.
אבל מה זה העולם קדום? תסביר לי מדוע העולם קדום.
עד כאן השכל תופס.
שמה?
העולם קדום.
לא, השכל לא תופס את זה. זה הנחת העבודה, התובנה של אריסטו, כאשר הוא מתבודן בקוסמוס. הוא בא ואומר, שם הכל מסודר, אני לא רואה שום שינוי. אם אני לא רואה עכשיו שינוי, סימן שאף פעם לא היה שינוי. וסימן שאף פעם לא יהיה שינוי. כן? אז מצב הוא סטטי שם. בסדר? אז אם הוא סטטי, אני מגיע לתובנה שזה קדום. אומר לו, עכשיו סליחה, בוא תהיה קצת רציני. יש לך את הפרספקטיבה של הזמן כדי להגיד את הדבר הזה? על סמך מה אתה בדיוק קבעת את הדברים האלה? אז זה דבר ראשון, וזה במסגרת של מה שידוע להם אז בזה.
יש לי הערה.
כן.
אני קראתי תורת החסות הכללית לפיזיקה ומקצועית של איינשטיין, ואיינשטיין דיבר על גלקסיות, ומסתבר שישנו 6 מיליארד גלקסיות, וכל גלקסיה שם 6 מיליארד כוכבים. ואיינשטיין אמר, זה עובד כל כך טוב כוח הגרביטציה, ויש בעל בית לעולם. איינשטיין, שלא ידעתי.
כן, אבל
איינשטיין.
אבל איינשטיין הוא בעל הבית אצלו, בעל הבית אצלו זה כמו שטיין שפינוזה, זה הטבע.
בעל בית בשבילי?
לא, לא, בצלויך כן, אבל מכיוון שהוא...
אני חושב שפיזיקאי לא דתי,
כן, כן.
לא,
לא, לא, לא, לא. לא, 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 לא. מכיוון שאיינשטיין גם הסביר את עצמו בכמה וכמה מקומות, אז הוא שפינוזיסט. מבחינתו זה הטבע. הוא לא מסתכל מעבר לזה. הכל אימננטי, לא מעבר לזה.
אז יש משהו
שקדם אמרו בעל בית. בסדר, זה לא סותר כך. אבל הוא כאן בא, מה הוא אומר לו? ואי אפשר לך לא להודות במציאות דבר כזה, שהרי הנמצאים לא בראו את עצמם ולא אחדים מהם את האחרים. כן? והנה, אותו דבר גרם גם לאוויר כי יצטער על ידי 10 הדיברות בשמיית איש ואיש. כאן הוא כבר עובר למשהו אחר. כאן הוא בא ואומר, רגע, מול העמדה שלך, מה אומרת התורה? איך הקדוש ברוך הוא כאשר הוא מציג את עצמו לבני ישראל, איך הוא מתחיל לדבר? מה המילה הראשונה? אנוכי. אנוכי זה מישהו. כן? ואם אני מישהו, אז אני בעל רצון. זאת אומרת, יש כאן שתי עמדות. יש עמדה אחת על פילוסופיה, ואם אתה באמת כנה עם עצמך, תודה שיש לך גם בעיה, כי יש לך הנחה שאתה לא יכול להוכיח אותה. קדום ונצרי. אתה אמנם בא ואומר שזה על סמך ההתבוננות שלך בכוכבים. כן? אבל אתה צריך להיות מודע לדבר אחד. כל עוד אתה בא ומתבונן, אתה פועל כאסטרונום. מקבל. ברגע שאתה מסיק מסקנות וקובע מודל של העולם על סמך התצפיות האלה, קוסמולוגיה, אתה כבר לא פיזיקאי או אסטרונום או אסטרופיזיקאי, אתה פילוסוף. זה ההבדל בין המדע ובין הפילוסופיה. בין הפיזיקה ובין המטאפיזיקה.
סליחה, דוקטורט במדעים זה PhD, פילוסופי
דוקטור. בסדר, זה לא משנה, זה לא משנה.
אתה צריך לעשות פילוסופיה כדי להמציא דברים.
בסדר, זה לא משנה. אתה עברת גבול. מה?
זה לא משנה אם זה התוצאה או לא.
לא הבנתי.
מה זה משנה מי מנתח מה?
לא, כי אתה לא יכול לבוא, אין לך יתרון, כי אתה בא ואומר, כי לא יכול, אני מדבר בשם המדע, דאז. ואני מסיק מסקנות. סליחה, כל אחד יכול, על סמך התיאור המדעי שלך, להסיק איזה מסקנה שהוא רוצה. ואתה חייב לי תשובה על השאלה הזאת. מניין לך המסקנה, התובנה, שזה קדום ונצחי. אין לך תשובה לזה. אתה יכול לבוא ולהגיד, זה הנחה, אני מקבל כהנחה. אבל לא להגיד לי, המדע אומר. וזה מחייב אותי. אני בא ואומר לך, איך על בתורה הדברים כתובים. גילוי של הקדוש ברוך הוא לאנושות כולה דרך ישראל, מילה ראשונה אנוכי. למה? זה מקרי? לא, זה בא להגיד שיש כאן מישהו, אגב, בתיאור של אריסטו המקורי, הכל זה מכונות, זה מנוע, ושמן, שגורם לכך שאין רעש בכלל בגלגלים, כן? אז המנוע זה משהו, אז זה מול זה, זה דבר, זה דבר, זה דבר אחד, כן?
זה לא חוזרי, יש לך תיאוריה אחרת, זה נכון.
רגע, הוא עוד לא גמר. לא. עוד לא גמר.
זה ההסבר שאומר...
לא, אומר לו... אומר לו, הכוזרי, יש לך בעיות עם הדבר הזה, כי אתה תגיד לי איך לא ברור לי מבחינה פיזיקלית, אומר לו, יש תופעות כאן, מתוארות בתורה, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, ויש, אתה מתאר לי תופעות אחרות, תצפיות שאתה ערכת. אומר לו כאן הכוזרי, הנה נתברר לי סוד התארים האלוהיים, והייתי רוצה להבין... כעת, גם את עניין כבוד השם ומלכות השם ושכינה. אתה מתחיל לדבר לי, איתי במונחים שאני לא מבין, כנראה ש... כן? הוא... בסדר? הוא אומר, קודם כל תסביר לי על מה אתה, למה אתה מתכוון. אני לא יכול לענות לשאלה שאתה שם לפניי, אם אני לא מבין את השפה שלך. בסדר? אז זה שבוע הבא. מה, צריך להשאיר משהו לשבוע הבא?
לא,
הוא
לא יתברר לו עדיין.
מה?
הוא שאומר, עניין יתברר לי.
כן?
הוא רוצה שיתברר.
ברור, כי הוא לא מבין. הוא לא יודע על מה.